בית, כל מה שקשור לבניית הבית היהודי. שמי יוסף אליהו, ואנחנו ננסה ללמוד מתוך הפרשיות את הלקחים, את המסרים בכל מה שקשור לבית היהודי. בנושא היום היינו נוגעים בשתי נקודות. א', שהקדוש ברוך הוא מזמן לכל אדם את המסלול שנחוץ לייעוד המיוחד שלו בחיים. והדבר השני, בנושא השטחן. מה התכונות הנדרשות משטחן? האם גם התורה מספרת לנו על הדבר הזה? מתברר שלהיות שטחן זה לא תפקיד כזה שמי שלא מצא עבודה אחרת, אז הוא נהיה שטחן. זה תפקיד שדורש כישורים ונתונים גבוהים. נקדים הקדמה. מהי באמת החשיבות של כל הלימוד של קורות אבותינו? ספר שלם, ספר בראשית, שמקדים את עניין המצוות שאנחנו לומדים. ובכן, יש שני דברים. א', קודם כל, כל מה שאבותינו עשו, הם מלמדים אותנו אורחות חיים. מה שהם עשו, זה לא המלצות, הצעות, זו תורה שלמה בשבילנו. גם אם זה לא כתוב בתרי"ג המצוות, אבל הרי בין התרי"ג מצוות יש הרבה שבילים. לאן הולכים בדיוק? אדם יכול ללכת עם כל התרי"ג מצוות למקומות לא כל כך טובים. אז האבות והאימהות, יש ספר שלם שמלמד אותנו את מה שנקרא השולחן ערוך החמישי. כן, חוץ מארבעת חלקי השולחן ערוך שכתובים, איפה אתה צריך להיות רגיש ולהבין בין השיטין של כל דבר. אז זה הדבר הראשון, שזה מלמד אותנו. אבל לקורות אבותינו יש עניין הרבה יותר עמוק וחשוב. מה שקרה לאבותינו זה לא רק מלמד אותנו, אלא זה מעצב את כל ההיסטוריה של עם ישראל. דהיינו, כל דבר שיקרה להם, שקרה להם, הוא מהווה את הקוד הבסיסי של כל מה שעתיד לצאת במהלך ההיסטוריה של 6,000 השנים. אז אם כן, יש כאן לא רק ללמוד ממה שהם עשו, אלא אתה גם יכול לחזות את העתיד במידה מסוימת. אם אצל אבותינו קרה דבר כזה, כשאני עכשיו מתלבט לאן ללכת, לאן להוביל את העם, אתה יכול להסתכל מה קרה עם אבותינו בנקודה הזאת. זה צופה את העתיד, בהחלט. כן? הם כאילו הגרעין הבסיסי שממנו יצא העץ הענק עם כל הענפים והפירות. אז אפשר היום כבר בגרעין, כן, היום יודעים להסתכל אפילו בתא הכי קטן, תיקח מהעלה של העץ, כן, אז מי שמבין יודע להגיד לך מה הגובה של העץ הזה גם, לפי תא קטן. כן. אז אפשר לדעת לאיזה גובה עם ישראל יכול להגיע, מה האתגרים שכדאי ללכת עליהם, כי אם אבותינו הצליחו בדבר הזה, זה אומר שלנו יש את זה באופן בסיסי, כבר מה שנקרא בגנים, ב-DNA של עם ישראל. תן דוגמה, אנחנו מדברים על הבית היהודי, תפקיד האישה ביהדות. אני לא צריך להיכנס לתפקיד, אלא כמו למקומה המכריע של האישה, של מעשה האישה, בהשפעה על תמורות הישראל, שקראו לעם ישראל, על שינויים מפליגים, אם חלילה לחורבן ואם לגאולה. ואתה מוצא בצמתים המרכזיים האלה, אתה מוצא מעשים של נשים, של אישה מסוימת לפעמים, שזה מה שהכריע את הכף. למשל, אחת הנבואות הקשות, שהם בעצם כבר בישרו את גלות בבל של בית ראשון, נאמרה לחזקיהו המלך. המלך שהיה צדיק, והיה צריך להיות ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו משיח. אז מה קרה? איך, מה החמיץ את הרגע? ובכן, חז"ל אומרים שכשחזקיהו חלה ומלך בבל שלח שליחים לברך את ירמיהו על זה שהוא נרפא, אבל גם שקרה לו נס גדול, שהשמש חזרה אחורנית, זה היה עוד של הנביא שהוא באמת יירפא ויחיה עוד שנים, וכל העולם ידע מזה, ומלך בבל שולח שליחים לכבד את חזקיהו. מתברר שהייתה התרגשות יתרה בארמון המלך היהודי, וחז"ל אומרים שאשתו של חזקיהו יצאה ושימשה כמלצרית בסעודה של הקבלת פנים לכבוד הנציגים של משרד החוץ הבבלי. וזה היה הגורם, כך חז"ל אומרים, ויראם חזקיהו את כל אשר לו. לא היה דבר אשר לו. שואלים חז"ל, מה הוא הראה? מה לשליחים האלה? רב ושמואל, אחד אומר, הוא הראה לו את ספר התורה. אחד אומר, אשתו שימשה עליהם. מי זאת אשתו של חזקיהו? הרי בדיוק לפני זה מסופר שהנביא ישעיהו בא בשם השם ואומר לחזקיהו, מת אתה ולא תחיה. אתה עומד למות. למה? שואל חזקיהו, כי לא התחתנת. במודע, באופן מכוון, חזקיהו לא רצה להתחתן. מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. טוב, אז חזקיהו לקח את הדברים אל הלב, התפלל, ובאמת ישעיהו יוצא, וכבר באמצע תופס אותו מסר אלוקי ואומר לו, תחזור ותגיד לו, נתקבלה תפילתו. אז ישעיהו אומר לו את זה, שבאמת השם מחל לו. הוא עשה תשובה אמיתית. אומר חזקיהו לישעיהו, אתה יודע מה? אולי תיתן לי את הבת שלך. ואולי הזכות של שנינו, כי אני לא סתם לא התחתנתי. אני ראיתי ברוח הקודש שעתיד לצאת ממנו ילד שהוא יהיה רשע מרושע ויעבוד עבודה זרה ויעמיד צלם בהיכל. אז לכן לא רציתי להתחתן, חזקיהו. אז הנביא אמר לו, אתה אל תנהל את העולם. אתה צריך לעשות את המצוות שעליך. בעד עיקב שדרחמנה מהי בית. אז חזקיהו אומר לו, בסדר. תן לי את ביתך, ואולי זכות שנינו תעמוד. מה בסופו של דבר קרה? באמת נולד מנשה, מהזוג הצדיקים האלה. איך זה? חזקיהו המלך שהיה צריך להיות משיח, והבת של הנביא. מה קרה? מגלה אור החיים הקדוש בפירושו לתורה בספר ויקרא. הוא אומר שכשאשתו יצאה, הרי זה בדיוק מיד אחרי זה, הרי הוא עברי ממחלתו, ואז השמש חזרה אחורנית, וכעבור, נאמר שבועות, או חודש, חודשיים, הגיעו השליחים מבבל. אז זו האישה הטריה של חזקיהו, והיא יצאה ומזגה להם את הכוסות. אומר אור החיים הקדוש, ובזמן שהיא התעברה, היא חשבה על אותם שליחים של מלך בבל. צא ולמד עד כמה הכוונה בנושאים האלה היא כל כך חשובה. ולכן נדבקו בבניה הרשע שהיה של אותם גויים שהגיעו מבבל, זה נדבק בבנים שלה. ובאמת נולדו שני ילדים, שאחד, הרי חזקיה היה לוקח אותם לתלמוד תורה, ושומע אותם שם מדברים למעלה כל מיני דברים אשר לא יאמרו, ואז הוא שמט את אחד מהם ומת, והשני מנשה ניצל. ובסופו של דבר, אז בעצם חזקיהו חזה ברוח הקודש שיוולד לו בן כזה, אבל אור החיים הקדוש מגלה לנו איך באמת העניין הזה ירד לעולם. כלומר, האדם מביא על עצמו את הגזרות שאילולא שהיא הייתה עומד ומשרתת עליהן, כל הדבר הזה לא היה קורה. ולכן מיד לאחר מכן באה נבואה קשה ואומרת, ומבניך אשר יצאו ממך והיו סריסים בהיכל מלך בבל. פה הנבואה על החורבן. כי האישה היא סוד כנסת ישראל. ואם אשתו של המלך היא משרתת את הבבלים, אז הבנים שלך, עם ישראל, ישרת את הבבלים. עמדו ושרתו בחצר מלך בבל. ואלך חנניה, מישאל ועזריה. אז הנה לנו איזה עניין מכריע, כן? יש לעניין של האישה, שזה צד רוחני מאוד גבוה. מה זה הצניעות של האישה? כל הדברים הללו שכאילו אנחנו מחביאים את האישה. מה? כן, משהו מאוד רגיש. ומי שמחפש עוד איפה נשים עומדות בצומת קריטית, זה מיד אחרי מותו של גדליה בן אחיקם. כבר הגיעה הגלות. העם לא שמע לנבואות של ירמיהו. מה שהוא ניבא, שם אותו בבור. צדקיהו הולך אליו ואומר לו, בצד, אומר לו, תשמע, תגיד לי את האמת. מה באמת צריך לעשות? להיכנע למלך בבל, כמו שאתה אומר? או להילחם, כמו שכל העם חושב וכל השרים. אז ירמיהו מסתכל לו בעיניים ואומר לו, תדע לך, כה אמר השם, אם אתה תיכנע למלך בבל, לא יקרה שום דבר לעם. אני אומר לך בשם השם. ידעו שירמיהו נביא אמת. ואם אתה לא תשמע, ואתה תמשיך להתעמת איתו, יארגו את בנה ויקחו את בנותה. אומר לו את כל הנבואה הקשה. מה אומר לו צדקיהו? תשמע, התקשורת לא תאהב את זה. השרים לא רוצים לשמוע. איך הוא אומר לו? השרים לא רוצים להיכנע למלך בבל, להיות כאילו גרורה של בבל. ובסוף הגיע החורבן, וכל הנבואות של ירמיהו התקיימו אחת לאחת. כל מה שהוא אמר, עברו את עיניו של צדקיהו, ושחטו את בניו לעיניו, ואת בנות המלך לקחו, הכל. והנה רוב העם יוצא בגלות, נשארה פה דלת הארץ, וירמיהו נשאר גם. נבוכדנצר ראה בו כאילו התומך שלו, כן? כי הוא תמיד אמר שצריך להיכנע למלך בבל. אז הוא אמר לו, טוב, הוא לא ילך לגלות. אתה תישאר פה. ואז פתאום הוא השאיר את גדליה, בא ישמעאל בן נתניה, הרג את גדליה בן אחיקם, שהוא נציגו של מלך בבל, הנציג שהשאיר מלך בבל. העם נכנס לחרדה. מה יהיה עכשיו? מלך בבל יבוא והוא לא יעשה ועדת חקירה, כן, מי הרג את... הוא יהרוג את כולם. מה עושים? בורחים למצרים. לברוח כמה שיותר רחוק, הוא יבוא מצפון, נברח דרומה. אבל לפני שהם ממש מגיעים ככה, מתחילים את הדרך, אומרים, אולי בכל זאת נשאל את ירמיהו, מה צריך לעשות? אומר להם ירמיהו, תשמעו, כה אמר השם, אם אתם תישארו בארץ ישראל, ובניתי אתכם ולא אהרוס, וכל העם יתחיל להתקבץ, מפה תתחיל הגאולה, רק אל תרדו למצרים. נו, הרי הנביא הזה אמר דברים שהתקיימו. קוראים את הפרק הזה, זה פשוט אי אפשר. אני ממליץ לכל מי שהולך לצום את צום גדליה, הוא לא כל כך מבין מה קורה, שיקרא את הפרק הזה במלאכים ב' בפרק ממגימל, ממדלת. כן, ירמיהו אומר, לכן, אומר להם, כה אמר השם אלוקי צבקות, אלוקי ישראל, למה אתם עושים רעה גדולה אל נפשותיכם, להכרית לכם איש ואישה, עולל ויונק, להכעיסני במעשה ידיכם, כן, לקטר לאלוהים אחרים בארץ מצרים, אשר אתם באים לגור שם. אומר להם, לא, אל תלכו. הנה, אני אעשה לכם עכשיו, תישארו פה, הכל יישאר. הגאולה תתחיל מהשלבת הקטנה הזאת. אבל אם לא, לא יהיה פליט ושרית לשארית יהודה הבאה לגור שם בארץ מצרים. מה אתם חושבים, שאתם בורחים למקלט שמצרים תגן עליכם? להפך, כל מי שיגיע למצרים לא יישאר ממנו זכר. נו, מה עושים? ויענו את ירמיהו כל האנשים היודעים כי מקטרות נשיהם לאלוהים אחרים, וכל הנשים העומדות קהל גדול. זה מקום מאוד נדיר בהיסטוריה, אני לא יודע אם יש עוד מקום שנשים עומדות בראש ההפגנה נגד הנביא. אישה באותם ימים הייתה עומדת, אם כבר, בטח עומדת מאחור. כתוב פה שמי עכשיו יצא חוצץ נגד ירמיהו? הגברים שידעו שנשותיהם עובדות עבודה זרה, והנשים בעצמם. הדבר אשר דיברת אלינו בשם השם, איננו שומעים אליך. כי אסון נעשה את כל הדבר אשר יצא מפינו, לקטר למלאכת השמיים, והסך לנסחים. כאשר עשינו אנחנו ואבותינו, בערי יהודה ובחוצות ירושלים. תראו איזה ביטוי הם לוקחים, כן? עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים. וראה לא ראינו. אומרים לו, להפך. ודווקא מאז שהורדנו את רמת העבודה זרה, התחילו הצרות שלנו. הרבה אומר להם, בוודאי, כן. אתם כל כך הרבה אהבתם עבודה זרה, שכבר הגזרה נגזרה. אז גם כשהורדתם, זה כבר לא כל כך עזר. הצרות כבר התחילו, אבל זה לא בגלל שהורדתם. כן. אומר הרמב"ן בפרשת האזינו, שעל הרגע הקריטי הזה, והם ירדו למצרים, לא שמעו לנביא, ובזה נפל הפור הסופי, כן? המכה האחרונה שהייתה, כשהיה אפשר לעלות עכשיו ולהתחיל את הגאולה. הנביא חוזר פה נבואה ארוכה מאוד בשם השם. כל זה היה בגלל אנשים שעמדו שם ואמרו, לא, לא נשמע לך. אומר על זה הרמב"ן, על זה נאמר, וירא השם וינאץ מכעס בניו ובנותיו. אומר הרמב"ן, ממתי התורה מזכירה בנות גם? כוונה, אם יהיה כתוב מכעס בניו, הכוונה, עם ישראל. מה צריך לכתוב ובנותיו? וירא השם וינאץ מכעס בניו ובנותיו. הוא אומר זה על הנבואה הזאת, שאנשים עמדו שם והתריסו נגד הנביא. אם נגיד בלשוננו, אם גם הנשים כבר יוצאות נגד הנביא, אז גמרנו. המשלט האחרון של כנסת ישראל, ברגע הזה נפל הפור. שמעתי שפעם בישיבת פונוביץ' הייתה בעיה בימים נוראים. הבית מדרש מפוצץ, לא יודעים איפה לשים את האנשים, ויש אורחים ומתווספים ו... מה לעשות? ישבו עם הרב שח לחשוב מה, איך נכניס את כל האנשים, בוגרים, אני יודע, חברי כנסת, רבנים, רוצים להתפלל בפונוביץ' בראש השנה ויום כיפור. אז בא אחד הגבאים ואמר, הרב, העזרת נשים, אפשר קצת להקטין אותה. נשים לא חייבות להתפלל במניין, נכון? מה לעשות? אין ברירה. להקטין את העזרת נשים וישבו שם גברים. אמר הרב שח, לא, לא, לא. אל תיגעו בעזרת נשים. שם עוד בוכים בתפילה. ובכן, בצמתים מכריעים וגורליים של עם ישראל, אתה רואה שברגע שהנושא של האישה נפגע, נפרצה הדרך. מאיפה כל זה מתחיל? החז"ל אמרו גם, בזכות נשים צדקניות יצאו אבותינו ממצרים. דיברנו עכשיו על החורבן. בזכות נשים צדקניות, והגמרא בסוטה י' עמוד ב', מתארת בזכות מה באמת, מה עשו הנשים, כן? לא כתוב שם שהם אמרו תהילים. אני יכול את זה לגלות לכם. הסתכלו שם בגמרא מה הם כן עשו. הם קיימו את חיי המשפחה. ובזכות זה, אומרת הגמרא, יצאו אבותינו ממצרים. בפרשה שלנו יש את הסוד, את הגרעין הבסיסי לדבר הזה. כשרבקה אמנו תופסת מהר את יעקב אבינו ואומרת לו, תשמע, אביך רוצה לתת את הברכות לעשו. אומר הרמב"ן, אם עשו היה מקבל את הברכות הללו, אז לא עלינו, לא הייתה תקומה לעם ישראל לעמוד לפניו. והיא מהר לוקחת אותו וקח את הגדיים ותביא לאבא שלך ותקבל את ה... כלומר בעצם בזה שיעקב קיבל את הברכות, זה הייתה הגאולה של עם ישראל. אחרת היינו תחת עשיו, כן? הוא היה שולט עלינו כל הזמן. ככה הרמב"ן אומר, שחלילה לא הייתה תקומה לפניו יותר. אז היא גאלה את עם ישראל. מתי היה אותו יום? מה היה התאריך? אומר רש"י בפרשה, ופסח היה. שהרי אמרה שני גדיי עזים. וכי מאכלו של יצחק שני גדיי עזים? איש אחד זקן אוכל שני גדיי עזים? אלא פסח היה. אחד לקורבן פסח ואחד לקורבן חגיגה. אז פה מונח הקוד שבזכות נשים צדקניות יצאו אבותינו ממצרים. זה שרבקה עשתה את המעשה הזה, והיא כאילו המליכה את יעקב שהוא המקור לבית ישראל, פה מונח הגרעין הבסיסי שהתפרט כעבור מאות שנים, שנשים בזכותם יצאה עם ישראל ממצרים. אז אם כן, קורות אבותינו הם לא רק סיפור שאפשר ללמוד ממנו, אלא זה עיצוב האישיות, עיצוב הבניין של עם ישראל. מה אפשר היה ללמוד על השטחן? זה ראינו בפרשת חיי שרה. כן? שטחן צריך להיות אדם קצת יוזם, קצת פיקח. לא מקבל כל דבר כמו שהוא. חוקר. מי היה השטחן שהתורה מגלה לנו וחושפת את זהותו? דמשק אליעזר. מה אמרו חז"ל? כן? רבותיי, הרי היה אפשר לקצר את כל הסיפור הזה. חצי מפרשת חיי שרה היה אפשר לקצר, כן? ולהגיד שיצחק התחתן עם רבקה, זהו. מה כל האריכות הזאת? עם הגמלים ועם המים, אפשר להגיד, ורבקה הייתה אשת חסד, הייתה עושה חסד, ויקח יצחק את רבקה. היינו מסתפקים בכל ה... אם התורה סיפרה שאברהם לקח בן אדם ושלח אותו, וגם נתן לו כסף. אומר רש"י, נתן לו שטר שכל עושרו מגיע ליצחק, הוא היורש. שאם הצד השני ירצה כסף, אז יש כסף. אל תגיד, מה, הכסף זה הדבר העיקרי בחיים? אדוני, כשאתה הולך להתחתן, אתה מתחתן עם מישהו אחר. לא תמיד המחשבות הן אותו דבר. יכול להיות שהצד השני ירצה כסף. אז אברהם גם מתכונן לאפשרות הזאת. ושולח להם, באמת היו שם אנשים שכנראה כסף לא היה בעיניהם דבר שלילי, כמו שאנחנו רואים אצל לבן, כן? וירוץ וירוץ אל העין. אם כן, אברהם יוזם, שולח משלחת, מנכ״ל ביתו לא נמצא כמה שבועות, כן? לא יודע אם הוא ידע שתהיה קפיצת הדרך, בכל אופן. שולח אותו עם 10 גמלים, 10 עבדים, והתורה מספרת ומעריכה בכל העניין הזה. ודווקא השטחן שהתורה מספרת עליו זה דמשק אליעזר. מה אמרו עליו חז"ל? למה נקרא כך? שהיה דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים. דולה ומשקה. למה לא כתבו שותה ומשקה? שותה את מה שאברהם, התורה היא מים, אין מים אלא תורה, אז הוא שותה ומשקה לאחרים. מה זה דולה ומשקה? דולה זה אומר, הוא יורד לתוך המעיין, מתאמץ לרדת ומושך את המים החוצה. גם כשהמים לא נמצאים עם כוס על השולחן. ואת זה הם למדו מזה שלא כתוב אליעזר הדמשקאי, כן? כתוב דמשק אליעזר. כן, היה צריך להיות כמו אחיה השילוני. אז אליעזר הדמשקאי. אבל בזה שזה הפוך, אז הבינו חז"ל שיש פה מקום לדרוש. ולכן אמרו, דמשק דולה ומשקה. מאיפה חז"ל ידעו שאליעזר דולה ומשקה? קבלה? טוב, אם קבלה, היא נקבל, אומר אבן עזרא הרבה מקומות. אבל לא צריך קבלה, זה כתוב בתורה. אברהם שולח אותו לשליחות, ונותן לו, אומר לו, שני תנאים. תביא לי אישה ממשפחתי ומבית אבי עבור יצחק. זה התנאי הראשון. התנאי השני, כן? אל תיקח את יצחק לשם. תביא את האישה לפה. שואל אליעזר, ואולי לא תובע אישה ללכת אחריי. מה יהיה? אומר לו אברהם, בכל אופן, גם אם היא לא תרצה, אז תלך, תיקח ממקום אחר. אבל רק את בני אל תשב שם. רגע, אתה שולח עבד, כן, לשליחות רחוקה וחשובה בעיניך. מה, אברהם לא יכול לחשוב על זה לבד, שאולי האישה לא תרצה לבוא? אתה שולח בן אדם לשליחות, אז אתה נותן לו את כל הפרטים, כן, כל מה שיכול לצמוח במהלך השליחות הזאת. מה, אברהם לא חשב על זה לבד? שאולי לא תרצה? שיגיד לו את זה מיד בהתחלה. יותר מזה, גם אם באמת זה כך היה, שאברהם אמר שני תנאים, ואז אליעזר שאל, ואז אברהם ענה. של מה התורה מספרת את זה? תגיד את התכלס. וגם אם לא תובע אישה, מה, התורה ציטטה מילה במילה כל מה שאברהם ואליעזר דיברו? ודאי שלא. אני צריך להגיד, וגם אם היא לא תובע, את בני אל תיקח. מה צריך להגיד שאליעזר שאל והוא ענה? אלא מפה רואים שאליעזר היה דולה ומשקה. הוא לא היה מסתפק במה שאומרים לו. ולמה אברהם באמת לא אמר לו את זה? את האפשרות שמה יקרה אם היא לא תרצה? כי אברהם חינך אותו לחשוב. זה כלל מאוד חשוב בחינוך. אל תיתן לתלמיד את הכל לעוס. אם הוא כבר מספיק מבוגר, כן? ילדים קטנים, צריך בהתחלה לעשות איתם שיעורי בית. להכתיב להם את התשובה גם, כן? לא מיד הם צריכים להיות עצמאים, מאיפה שהם ידעו. צריך להגיד לו, שאלה, מה אמר השם לאברהם? צריך להגיד לילד, תכתוב, השם אמר לאברהם, כן, אפשר לעשות את זה כמה חודשים גם. ולעזרת השם, הוא יתבגר, הוא יכתוב את זה לבד. אתה צריך להדריך אותו בהתחלה. אבל אדם מבוגר, אתה צריך לתת לו לחשוב לבד גם. ומאיפה היה לאברהם את הדרך הזאת? כי הוא בעצמו היה כזה. כל האנשים, אולי אני אקדיב לזה סיפור, מורי ורבי הרב נבנצל סיפר לי, שפעם שהוא היה בפונוביץ', אז הרב דסלר, כן, המכתב מאליהו, נתן שיחה. השיחה התבססה על שני מאמרי חז"ל שסותרים זה את זה. השיחה נסתיימה, ובעצם לא היה ברור מה התשובה. אז מה התשובה באמת? הוא בעיקר הסביר איך שזה סותר. ואחד התלמידים, שהיה קצת מבוגר, ניגש ושאל את הרב דסלר, רגע, הרב, נדמה לי שהרב לא אמר בסוף מה התשובה. מי היה התלמיד המבוגר הזה? רב חיים פרידלנדר. שהוא אחר כך היה בעצמו המשגיח בפונוביץ', יש סדרת ספרים שלו היום, שפתי חיים על ימים נוראים, אז הרנצל אומר, מכל העולם הגדול, רק אחד הלך לשאול את הרב, רגע, אז מה התשובה? והתברר שהרב דסלר עשה את זה בכוונה. לראות מי יבוא לשאול, אז מה באמת התשובה? בסוף השיעור. בטח כל אחד אומר לעצמו, מה, בטוח שהרב, כנראה שאני לאיזה רגע לא התרכזתי, אז... התורה צריך ללמוד. אז אברהם בעצמו, כשהוא שמע את השיעור שהקדוש ברוך הוא נותן, הקדוש ברוך הוא יש שיעור מאוד יפה. השמש, הירח, זה עולה, זה יורד. אז כל האנשים שמעו את השיעור, ממשיכים, הולכים לעבודה, באים, השמש זורחת ושוקעת, ולמחרת אותו דבר. אברהם הלך וניגש ושאל, רגע, מה התשובה? מי פה הבעל הבית? הוא לא הסתפק במה שהוא מבין ככה על פני השטח, כמו שכולם מבינים וכמו שלימדו אותו בבית הספר. עד שהציץ עליו בעל הבירה ואמר לו, אתה צודק, זה לא עובד לבד כל העסק הזה. אני הוא בעל הבירה, אני הקדוש ברוך הוא. אברהם חיפש, הוא בעצמו דלה. אז לכן הוא גם חינך את התלמידים שלו. אז אם התורה מספרת לנו השטחן הראשון בהיסטוריה שאנחנו מכירים, היה אחד עם תכונה כזאת, זה לא במקרה. כן? אז באמת, ברוך השם, אנשים היום מבינים את החשיבות של ללכת, וצריך ללכת אל אדם ששמענו עליו דברים ברורים מאנשים שהיו אצלו או אצלה, כן? ואז ללכת ובאמת לקבל את השירות הזה. אתם יודעים, אומרים בחיוך, אמנם אבותינו זה הרבה מעבר לדברים פשוטים, אבל אומרים שדווקא השידוך הזה של יצחק ורבקה שהיה עם שידוך, הזיווג כנראה הצליח יותר מאשר עם אצל האבות האחרים שאנחנו מוצאים שם שהיו קצת חיכוכים ביניהם. כן, אברהם ושרה, שרה אומרת לו חמסי עליך, לא מצאנו שהיה שם שטחן. ויעקב ורחל גם הכירו כביכול בלי שטחן, כן? הקדוש ברוך הוא היה שטחן. וגם שם יש כל מיני, אבל יצחק ורבקה לא שמענו על שום דבר, למרות שהיה אפילו איזה מתח מסוים. רבקה אוהבת את יעקב, כן? יצחק אוהב את עשיו. היית אומר, צריך להיות פה. לא, דווקא הזוגיות שם הייתה מאוד מושלמת. אז אולי אפשר ללמוד מזה משהו גם על... מה? אבל רואים שכן. למה להגיד שלא הייתה טובה? מפי מה שהתורה סיפרה לנו, אז רואים שזה היה די מושלם. הדבר השני שאמרנו שנדבר עליו הוא חשוב הרבה פעמים בהסתכלות של אנשים על החיים שלהם ועל איך שהם מעריכים את עצמם. ולפעמים זה מאוד משפיע כשהם נפגשים עם בן זוג או בת זוג, איך שהם מעריכים את עצמם. אדם לפעמים שואל את עצמו, למה עברתי מסלול כזה בחיים? למה? היום אני כבר מבוגר, ואני כבר יודע מה נכון, כן? אז למה הייתי צריך לעבור מסלול כזה מסובך ופטלטול, כן? למה נולדתי במשפחה כזאת? תראה את ההוא. מה היה כל כך רע אם הנשמה שלי הייתה יורדת בבית של הרב ההוא, אני יודע, האיש החשוב ההוא? למה? מה עשיתי? ובכן, בפרשה שלנו לומדים שהכל מתוכנן, וגם אם אתה לא רואה כרגע, הכל מיועד ונועד להביא אותך לרגע המתאים, לאתגר שלך בחיים ולייעוד שלך בחיים. הרי מי יותר מרבקה אימנו היה צריך לשאול את השאלה הזאת, כן? איך מתחילה הפרשה? בקחתו את רבקה, בת בתואל הארמי, מפדן ארם, אחות לבן הארמי, לא לאישה. אז רש"י מיד שואל, מה? אנחנו יודעים את כל זה מהפרשה הקודמת. פרשת חיי שרה, כתוב מאיפה היא באה, ומי היה אבא שלה, ומי היה אח שלה. אלא אומר רש"י ללמדך, שהיא הייתה, אביה היה רשע, ואחיה היה רשע, ומקומה אנשי רשע, מפדן ארם, ובכל זאת היא יצאה צדקת. ועליה אומר המדרש את הפסוק, כשושנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות. רבקה היא כמו שושנה מסביב קוצים בין כל החוכים. קשה להגיע אליה. אתה מכניס את היד, אתה נדקר. אליעזר בא, רוצה לקחת אותה, רצו להרעיל אותו, רצו, כן, לא בקלות הוא יצא משם עם רבקה. אבל בפרשה שלנו אנחנו באמת יכולים לענות למה היא גדלה במקום של אנשים רמאים. ארם זה אותיות רמאי. לבן, היה לו חתן צדיק, הלוואי על כולנו, יעקב אבינו. והתורה אומרת שהוא רימה אותו כמה פעמים בהסכמי העבודה, 100 פעמים. ותחלף את משכורתי 10 מונים. מנה זה 10, 10 כפול 10, 100 פעמים. כמה שנים עבד יעקב אצל לבן? 14 שנה הראשונים הוא לא קיבל משכורת, אבל במשכורת, בתחליף את משכורתי, הוא עבד עוד 6 שנים, כן? עד שהוא אמר לו, אני רוצה מתי יעשה גם אנוכי לביתי, אז רק בשנים האחרונות. כן, הוא עבד אצלו כל השנים, אבל בשנים, ה-14 שנה הראשונות זה היה תמורת לאה ורחל, ברור, כן? אבל שהוא קיבל את המשכורת, ותחלף את משכורתי, זה היה רק ב6 שנים האחרונות. ב6 שנים יש 72 חודשים, נכון? אז אם הוא רימה אותו 100 פעמים, זה אומר שכל 3 שבועות בערך, כן? בממוצע, אז הוא אמר לו, לא, אני לא התכוונתי להסכם הזה. כן, זה טעות, סליחה, כן? כל 3 שבועות. כן, סיפור מאוד יפה עם האלשיך הקדוש, אבל זמננו קצר. אם כן, רמה יותר מדופלה מזה, באמת קשה למצוא. ומקומן שרשע, רמאים, כולם לא מגלים ליעקב שהולכים להחליף לו את האישה. אבל הכל היה לאיזה רגע גורלי מאוד בחיים שלה. כשהיא שומעת פתאום שיצחק עומד לתת את הברכה לעשו. בוא נחשוב רגע, אישה רגילה שגדלה ככה באיזה בית ספר טוב, וחינכו אותה להיות אישה עירת שמיים, איזו אישה כשרה עושה רצון בעלה, איך הייתה מגיבה באותו רגע? מה לעשות? יצחק רוצה לתת, הולכת מהר, לוקחת ספר תהילים, מתחילה לבכות, להגיד תהילים, מה, אנא השם הושיענה. אבל פה פתאום היא הבינה למה היא ראתה הרבה רמאים בילדותה. והיא כבר אומרת לו, תשמע, קח את הזה, תשים את עליך את הגדיי עזים, כן, ומהר תלך לפני שהוא יבוא, ורבקה כבר אומרת לו, תסתכלו שם בפסוקים, יעקב עוד לא מספיק לזוז, היא כבר נותן לו את הפקודה הבאה, כן? כיוון שהיא פעלה כל ימיה נגד הרמאות הזאת, והיא הייתה צדקת, ברגע מסוים היא השתמשה בזה להציל את עם ישראל. ועל זה המדרש אומר, את הכל עשה יפה בעיתו. הקדוש ברוך הוא כל מה שעשה בעולם, וכשדוד המלך שאל למה יש שיגעון בעולם, למה יש עכביש בעולם, אמר לקדוש ברוך הוא, חייך שאתה תצטרך לדברים האלה. והנה אנחנו רואים פה למה רבקה גדלה במקום לא כל כך סימפטי, לרגע מאוד מאוד נחוץ שהיא תצטרך להשתמש ברמאות לטובה. כן. אוקיי, אוקיי. אנחנו, הנושא הוא קצת יותר ארוך מאשר שנתייחס אליו עכשיו בדקות המעטות שנשארו לנו. אנחנו רוצים לסכן ואולי להוריד קצת את הדברים אל השטח. השבוע התארסו זוג, יעלה ואלי. הייתי קצת שותף במהלך השידוך הזה. מה באמת הביא את הדברים, ברוך השם, לידי גמר? יעלה הגיעה בתחילת חודש אלול האחרון לשטחנית, שהיא שמעה לה הרבה דברים טובים, שיש לה עירת שמיים, שהיא אישה נאמנה, יש לה סייעת הדשמיה. היא גם שילמה סכום על אבחון מאוד מקיף, וזה היה בגלל שכמו שהיא אמרה לי, היא ראתה שהיא נפגשה כבר עם 20-30, וזה לא הולך. אז היא חשבה שלמרות שהיא רק בת 25 וחצי, אבל למה להמשיך, מי יודע עד מתי זה יימשך? חיפשה מישהו טוב, ישבה עם ההורים שלה וחשבו, וביחד החליטו שכדאי לקבל ייעוץ במקום להמשיך. אולי אנחנו באמת בדרך הנכונה, אבל בוא ניתן למישהו מבחוץ לבדוק את הדברים. היא באמת ישבה כשלוש שעות, רעיון מאוד מקיף. שאלו אותה עם מי נפגשה, למה זה לא יצא? מה היא מחפשת, סידרו לה את הדברים קצת, כן, של החיפוש, ודווקא בצום גדליה, מעניין, דיברנו היום צום גדליה, השטחנית ישבה ככה אחרי צהריים, ודיברתי עם השטחנית גם, והיו עוד כמה שעות עד סוף הצום, אמרתי, בוא נעשה משהו לתקומת עם ישראל, כן, ופתאום עלה לרעיון, אלי, לפי מה שהכירה את הבחורה ודיברה איתה ובאמת ברוך השם. ואחרי זה עוד היה צריך פה ושם קצת ברורים, אחד הצדדים חשב שאולי יש משהו בצד השני, אבל היה למי לפנות. במקום להחליט לבד שכנראה זה לא בסדר, היה למי לפנות, וברוך השם הם נכנסו למעגל המאורסים, ובעזרת השם מתחתנים בעוד כמה חודשים. הנושא הזה של ללכת לשטחן, כמו שאנחנו אומרים, שאם התורה כתבה את כל הסיפור הזה, יש בזה משהו. את התורה קיבלנו על ידי שטחן, אומר המדרש. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, בוא ותהיה שטחן ביני לבין בניי. והוא הביא את הכתובה שהיא התורה. כן? אז אם כן, ללכת לשטחן, לבדוק אם הוא שטחן באמת בר אחי כמו אליעזר, שמבין דבר מתוך דבר ויודע לשאול את השאלות הנכונות. ויצחק אבינו, עמוד העבודה, כן, זכה בשידוחו דווקא, זה דבר מאוד מעניין, שאלתי את עצמי, הרי כתוב שכשאברהם חזר מן העקדה, כן, ויוגד לאברהם, הנה ילדה מלכה, בנים לנחור אחיך, ובתואל ילדת רבקה. רש"י אומר שבישרו שנולדה זוגתו בחרן, הוא לא סתם שלח את השליח לשם, כן? ובכל זאת, אברהם לא קימץ, כן? ועשה את כל ההשתדלות, גם למצוא חן בעיני הצד השני, ויהי רצון שגם אנחנו נזכה לזיווגים הגונים ואמיתיים בעת המתאימה, וכל אחד יחשוב לעצמו, אם עדיין זה לא קרה לו עד היום, אולי באמת כדאי לו ללכת ולמצוא איזה שטחן כמו אליעזר. תודה רבה. כן, שאלות. כן. ואל הבקר מי רץ? אברהם? רמז. כן, אולי שאלות תמיד נשאיר לסוף. אם יהיה משהו, אז אני אחזור עליו. כן, תודה רבה. נשתמע בשיעור הבא.